פרשת השבוע היא בעצם פרשת השנה כולה, אולי השנים האחרונות. פרשת המרגלים והלימוד איך מתקנים את חטא המרגלים. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. מדובר כאן על אנשים חשובים, ראשי בני ישראל, כל נשיא בהם, והנה אלה האנשים אחר כך חוזרים ומוציאים דיבת הארץ רעה. איך אפשר להבין את הדבר הזה? האם ישראל אשמים שהם הקשיבו להם? לתלמידי חכמים חשובים, צדיקים? אפשר אולי לומר, אנחנו מוצאים גם היום, שארץ ישראל היא כאילו דבר בפני עצמו. אנשים יכולים להיות צדיקים, ישרים, מדקדקים על קלה כבחמורה, והנושא של ארץ ישראל נראה להם, זה לא חלק משלימות היהדות. זה מין דבר נוסף, חיצוני. בכל אופן, אנחנו פוגשים תופעה כזאת שיכול להיות קלקול גם אצל אנשים גדולים. יכול להיות קלקול כזה שגורם נזקים עצומים לעם ישראל כולו. אולי הצדיקים מבטאים את המצב של עם ישראל כולו, ולא שהם כאן המפילים את כל עם ישראל, אלא שהם מבטאים את הם המנהיגים, הם מבטאים גם את המציאות שעם, הרוחנית שעם נמצא בה. אבל כל פנים, צריך לדעת שיכול להיות מצב כזה שלפעמים אדם מתנהג בסדר, לכאורה עובד השם, מדקדק בכל המצוות, שוקד על התורה, תלמיד חכם גדול, ולפני ולפנים משהו לא בסדר. משהו בלפני ולפנים. וזה מעוות אצלו אחר כך משבש את דעתו. לפני ולפנים. וצריך ללמוד מזה שאדם, כל אדם שעוסק בתורה ושואף להתעלות במעלות התורה, הוא צריך לתקן את עצמו ולעבוד על עצמו. ולהשתדל תמיד לבחון שיראתו תהיה יראת אמת, ושמעשיו שהוא עושה לשם שמיים יהיו באמת לשם שמיים, ושגם גם, גם, גם כשעושים לשם שמיים שזה צריך להיות גם דברים נכונים, כי יש אנשים שעושים לשם שמיים וטועים, וצריך גם לתקן, להיות גם צדיקים וגם ישרים. זה הדבר הראשון שאנחנו פוגשים כאן, דבר מאוד מבהיל. בעצם יש לנו בהמשך הפרשה שאפשר שיקרה טעות כזאת גם לסנהדרין, שסנהדרין מורים הוראה בטעות, כל ישראל הולכים אחריהם, ואחר כך הם צריכים להתברר שהייתה טעות בדבר שחיובו קרת בזדון, ובשוגג חיובו או חטאת, וכל ישראל צריכים להביא כפר אליהם דבר של ציבור. ואם זה חטא, יכול להיות גם של עבודה זרה, שבדין טועים וחוטאים ומכשילים בחטא של עבודה זרה. אומרים שעבודה מסוימת היא מותרת, וישראל טועים אחרי זה, ואחר כך מתברר הדבר שזה טעות, ומביאים פר, פר כפרה. אם זה עבודה, אם נכשלו בעבודה זרה, הפר לעולה וסעיר לחטאת. יכול לקרות דבר כזה בשוגג. ויש תקנה. וכאן אינני יודע אם יש לפרש את הכישלון של המרגלים כשוגג או כמכוון. על כל פנים, המעיסה בארץ ישראל הביאה לעיכוב של עם ישראל במדבר 40 שנה. לא הייתה כאן רק מעיסה בארץ ישראל, הייתה כאן גם חוסר אמונה. היה גם חוסר אמונה כאן. הם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יציל אותם ויצליח את דרכם אל מול העמים החזקים והעצומים שנמצאים בארץ ישראל. יש רוצים לפרש שהסיבה שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל, יש לזה סיבה אידיאולוגית, מפני שהמרגלים חשבו שבארץ ישראל לא יוכלו להחזיק מעמד מבחינה רוחנית כמו שבמדבר. במדבר ישראל נמצאים בלי צורך להתעסק בכל ענייני העולם הזה, לא צריכים לדאוג לפרנסתם, לא צריכים לקנות בגדים, שמלתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצקע, אוכל מוכן, יש כל יום ויום, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. במדבר חיים חיים מופשטים, אפשר לעבוד את השם בטהרה ובזכות, אין ניסיונות, אין התמודדויות, אפשר לשמור על גובה רוחני. יבוא עם ישראל לארץ ישראל, יצטרכו להתחיל לעבוד את הארץ, לדאוג לפרנסתם, לעניינים, תעסק בעניינים גשמיים, תהיה מפולת רוחנית, לא כדאי להיכנס לארץ ישראל, עדיף להישאר במדבר. יש מפרשים באופן אחר את הבקשה של ישראל לשלוח מרגלים, מפני שלח לך, כן? לא קדוש ברוך הוא כאילו יזם את שליחת המרגלים, אלא מבקשים את ישראל לשלוח מרגלים, בבקשה. הכוונה שלהם הייתה, במדבר חיים חיים נשיאים. כל הזמן כאילו השגחה אלוקית גלויה, וקשה לשמור על הגוד הרוחני הזה, על המעמד הזה כל הזמן לפני ריבונו של עולם, זה גורם לאיזה מתח רוחני שקשה להתמודד איתו. על כן, רוצים להיכנס לארץ ישראל בדרך נורמלית, לא בדרך ניסית. צריך לשלוח מרגלים, לראות מה הארץ הטובה עם רעה וכו' וכו', לבדוק את כל האפשרויות איך נכנסים לארץ, ולא ככה ללכת סתם עם סייעתא דשמיא, עם יד השם, ולהיכנס לארץ ישראל ושוב להמשיך את החיים העליונים הרוחניים האלה, שזה למעלה, למעלה מהכוח להתמודד עם זה. דבר אתה עמנו נשמע ודבר איתנו אלוקים. ישראל קשה להם לעמוד בגובה הרוחני הזה שנמצאים בו במדבר, שיש עמוד הענן והאש, וזה מתח כזה גבוה שהם מבקשים לחיות חיים נורמליים. אלה שתי גישות שונות. מה אחת אומרת שהמגמה של כניסה לארץ ישראל הייתה צריכה רצו להוריד את הגובה הרוחני. הדעה אחרת אומרת לא צריכים להיכנס לארץ ישראל כי לשמור על הגובה הרוחני. ויכול להיות שבאמת היו כאלה והיו כאלה, היו כאלה צדיקים שאמרו שלא כדאי להתמודד ולהתנסות ואחר כך חס וחלילה עם ישראל ייפול. היו לא צדיקים שאמרו שקשה להיות כל כך צדיקים וכל כך גבוהים, ושניהם באמת, שתי הרגשות הללו הן מבטאות את עניינה של ארץ ישראל, את מעלתה של ארץ ישראל. ארץ ישראל באמת דורשת גדלות יותר מאשר במדבר. ארץ ישראל דורשת חיים רוחניים עליונים וחיים מעשיים כאחד, לחיות במדרגה רוחנית אלוקית, לראות, להיות נוכח פני השם, ומצד שני לחיות את החיים המעשיים, לשתול, לנטוע, לזרוע, לקצור, לעשות את כל המלאכות, את כל העבודות, ולקדש את כל החיים כולם. זו דרישה מאוד גבוהה. גם להיות שומר על מעלה רוחנית עליונה, וגם לחיות חיים מעשיים. שהרגליים תהיינה מוצבות ארצה, וראשו מגיע השמיימה. זה צריך להיות ענקים. אבל זה עניינם של ישראל. זה עניינם של ישראל בארץ ישראל. לעלות לגובה כזה, לשלימות כזאת, נפלאה, שאיננה עלייה והתנתקות מהקרקע, אלא התפשטות והתרחבות וענקיות, והולך אתכם קוממיות, שתי קומות, קומה רוחנית וקומה גשמית, שניהם כאחד. קרישה גדולה, ומפני שישראל הם עם גדול. פרשת המרגלים כמובן מלמדת אותנו את הזהירות ואת הצורך, את היחס הנכון שצריך להיות לארץ ישראל. ואת החומרה הגדולה של הדיבור על הדיבור הלשון הרע, הדיבור הרע, מוציאי דיבה רעה על ארץ ישראל, כמה זה חמור. ומצד שני אנחנו לומדים בפרשה הזאת גם שיש תשובה בעולם ויש תיקון, וכמה ריבונו של עולם אוהב את עם ישראל וקשור בו. ודווקא על ידי הנפילה הזאת מתברר הקשר המוחלט, הנצחי של עם ישראל עם ריבונו של עולם. והדברים, כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, על מנת לשמוע ממשה את התשובה שלו כמובן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הקנו, הדנה ינעצוני עם הזה, הדנה לא יאמינו בי וכו', הקנו בדבר ורושנו ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. ומה משה אומר? מה משה משיב לקדוש ברוך הוא? אי אפשר. זה יהיה חילול השם. ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם בעמוד ענן, ואתה הולך לפני מיומם ובעמוד אש לילה. ראו את כל הגדולה שלך, ואתה מחובר עם עם ישראל. עם ישראל קשור אליך. ועכשיו העמדת את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. זה כנראה שלקדוש ברוך הוא אין כוח, יחילו לשם אם תעשה דבר כזה. הקדוש ברוך הוא גם ידע את זה, לא היה צריך לשמוע את זה מפי משה. אבל זה הסדר של הדברים, שזה כך צריכים הדברים להתברר ולהתגלות. למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש את ישראל? למה? מפני שהוא לא יכול להעניש בגללו, לא בגללם, בגלל שהקדוש ברוך הוא קשר את שמו בישראל. הוא הראה באותות ומופתים ביציאת מצרים ואחר כך במדבר, ענן ועמוד אש, וכולם יודעים ששמו של הקדוש ברוך הוא מחובר בישראל, ואם יקרה משהו לישראל זה יהיה חילול השם. לכן צריך למצוא איזה פתרון אחר, פתרון שמצד אחד מונע את חילול השם, ומצד שני בכל זאת ישראל צריכים לקבל את המירוק שלהם ואת התיקון שלהם על מה שהם עשו. ומשה מתפלל, ואתה הגדלנה כוח השם כאשר דיברת למור. הגדלנה כוח השם. כוח השם מתגלה בשני אופנים. יכול להתגלות כוח השם בגבורותיו, במכות שהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים, וגם אם הוא מכה את ישראל, רואים גבורה, ואתה הגדלנה כוח השם, גבורה יותר גבורה, גבורה של התאפקות, גבורה של הימנעות מלעשות. זה גבורות גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא במסכת יומא, שכשאחרי החורבן אמרו ישראל, איך אפשר להגיד הכל הגדול, הגיבור והנורא, איך אפשר להגיד גיבור, איי גבורותיו, למה הוא לא שומר על ישראל? והתשובה היא, אדרבה, זה גבורות גבורותיו. זה שהקדוש ברוך הוא רואה את צרותם של ישראל, והוא נמנע, והוא מאופק, כאילו, מונע כעת את ההכאה, את האויבים, מהסיבות שזה כך דרוש וכך זה צריך להיות. לפעמים הסתר הפנים, יש בזה גבורות גבורותיו, שיותר בולט מאשר עצם הגבורות שהקדוש ברוך הוא מגלה את כוחו בגבורותיו ובעונשים הכבדים שקדוש ברוך הוא מטיל. ומכאן אנחנו לומדים את כוח הסליחה. הרי בפסוקים האלה שנזכרים פה, אנחנו משתמשים ביום הכיפורים. סלח נא לעוון הזה כי גודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים בעדנה, ויאמר השם סלחתי כדבריך. בפסוקים האלה אנחנו פותחים את היום הגדול והקדוש אחת לשנה, יום הכיפורים, יום התשובה, ויאמר השם סלחתי כדבריך. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה. והקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. בפרשה הזאת אנחנו מוצאים עוד פעם סליחה, שגם את זה אנחנו מזכירים ביום הכיפורים. זה כשיש כישלון על פי הוראת בית הדין בעבודה זרה. וכיפר הכהן על הדת בני ישראל ונסלח להם כשגגה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה. שוב פעם פסוק שאנחנו מזכירים אותו בכניסת היום הגדול, יום הקדוש, יום הכיפורי. יש סליחה על עוונות. יש כפרה. על עוונות שבשגגה, כי לכל העם בשגגה, וגם על עוונות שבמזיד. וגם על כישלון הזה, הגדול הזה של כל ישראל, בחטא המרגלים. יש סליחה. סלחתי כדבריך. והאמונה בכוחה של התשובה, הוא בעצם נותן לאדם את כל הכוח להתקדם תמיד, ולא לפחד מנפילות, ולא לפחד מהתמודדויות. כי יש תשובה ויש תיקון לכל דבר. אנחנו נמצאים עכשיו, כמו שכבר דיברנו כמה וכמה פעמים, במאבק על שמירת חלקי ארץ ישראל שהם בסכנת עקירה מאיתנו, ואנחנו רואים במאבק הזה בחינה של תיקון חטא המרגלים. מסירות נפש על ארץ ישראל. אנחנו אבל צריכים לדעת שבעצם אנחנו נמצאים כאן באיזה מאבק כללי. תקופה של התמודדות ארוכה שנדרשת מאיתנו לשנות את פני המציאות, לרומם את העם, לחזור בעצמנו ולהחזיר את העם למקורו, לתשובה, לארץ ישראל, לאחדותו, לתורת ישראל. וזהו מאבק ארוך, ולא מאבק על פרט מסוים. אנחנו היום עוסקים באיזה נקודה ממשית עכשיו שאנחנו צריכים להיאבק בה, על לשמור על חבל קטיף בידינו ועל צפון השומרון, אבל בעצם זה חלק ממאבק כללי. וכשנמצאים במאבק צריך, אם יש מוטיבציה, צריכים ויש ביטחון, אז מצליחים ומנצחים בו. התהליך הוא ארוך, עוברים הרבה שלבים. לא נחשוב שאנחנו נדבר על שלב אחד אז הכל נגמר. יש לנו עוד ועוד שורה של מהלכים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, מהלכים ארוכים וגדולים. בשביל זה אנחנו צריכים להיות אנשים עם הרבה, עם עוצמות רוחניות גדולות, עם אמונה עצומה שהשם איתנו, אל תיראום, שהשם דיבר טוב על ישראל, שכל המציאות שלנו עכשיו הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו, מחזיר אותנו בחזרה אליו, גואל אותנו. והגאולה היא צריכה לעבור אמנם דרך כל מיני קשיים וכל מיני התמודדויות, אבל הכל כדי כל הזמן להתקדם. וכל קושי זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא בוחן אותנו ורוצה להראות את מסירותנו, את דבקותנו, לא לפחד מקשיים, לשמוח עליהם. כמו שבעל מסילת ישרים אומר, שחיילים גיבורים הם ססים על כל קרב. אם יש איזה קרב שצריך להשתתף בו, ואפילו שיש בו סיכונים גדולים, הם מתחרים מי יהיה הזה שהולך לקרב הזה, עם כל הסיכונים ועם כל הקשיים, מפני שרוצים להוכיח את עצמם, את נאמנותם למלך, את נאמנותם לעם, למדינה, כן? ואנחנו כחיילים צריכים כך לסוס, לא לפחד מהתמודדויות, לסוס עליהם, ולראות שהנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המבחן להוכיח את דבקותנו בו. אם המבחן הוא קשה, הוא בחר בנו לעמוד במבחנים קשים, זה סימן שיש לנו הרבה כוחות, שלנו הרבה יכולות. ובשביל, כמו שאמרתי, בשביל לעמוד במבחנים צריך אמונה וביטחון ושמחה. אלה שלושה דברים שמוכחים. צריך אמונה שהכל מת השם, צריך לפתוח בשם שהכל לטובה, וזה צריך להביא את האדם לידי שמחה. אם אדם עם מצב רוח הולך להתמודדויות, הוא מנצח. אם יש לו ספקות, חששות, אז הניצחון יותר קשה יותר לנצח. לעבוד את השם בשמחה. אני לא רואה אותה במידה מספקת בתקופה האחרונה. בשנים הקודמות אנחנו היינו מפעם לפעם רוקדים מסעודה שלישית, לעתים קרובות. טוב, בזמן האחרון, אם אני לא מעורר את זה, אני לא רואה שזה בא מלבד. שרים שירים ככה על גבול העצבות, ומרגישים איזה נחת ככה להיות מסכנים וזה. צריך להיות בשמחה. צריך לעבוד את השם בשמחה. במרץ, בחשק, בהתלהבות, אז התוצאות הן נפלאות. זה יכול להיות, בעשרת ימי תשובה, יש מקום גם לחשבון נפש ומירורים, או מפעם לפעם, אדם יכול כמובן להתבונן בעצמו ולראות מה הוא צריך לתקן, וכמובן להתמרמר על הדברים שצריכים תיקון, אבל מיד אחרי זה לשוב ולשמוח, כי עבודת השם צריכה להיות בשמחה. ובמאבקים שאנחנו נמצאים בהם צריך להיות בשמחה, לא ביוש, לא בעצבות, אלא באמונה ובשמחה. אמונה, ביטחון ושמחה. וכשנמצאים במהלך של תהליך של קרבות, לפעמים פעם אחת מנצחים יותר, פעם שנייה פחות, אבל התהליך לא מפסיקים באמצע, לא נשברים. יודעים, אנחנו באמצע, מישהו, כמו שבעת קרב, אם מישהו נפצע או מישהו נפגע, לא מפסיקים את הקרב, ממשיכים הלאה. עם הקושי והקשיים, כמו שיש קשיים של כן, של נופלים, אז יש נפילות רוחניות. לא מפסיקים באמצע, לא, אדם גם כשהוא נופל קצת, בהתמודדות רוחנית, נמצא צריך להראות את עצמו, נמצא בתהליך כזה של מלחמה, אז אם יש לו נפילה פה ושם, אחד נפל באמצע הקרב, לא מפסיקים את הקרב. גם נפילה רוחנית. אחד קרא לו איזה פעל, משהו לא הלך לו, כפו יצרו, נחשה, לא מפסיקים את הקרב, רצים הלאה, ממשיכים. ואז מנצחים. בראש ובראשונה אנחנו צריכים להגביר את שקידת התורה. זה חשוב מאוד מאוד. להידבק בעניינה של התורה. להרבות אורה של תורה כמה שאפשר יותר. מי אם לא בני הישיבה, תפקידם לעשות את הדבר הזה במאמצים רוחניים, והמאמצים העיקריים, כפי שאני רואה אותם, הם צריכים להיות באיכות. כמובן בכמות, אבל באיכות. זאת אומרת, שזה ימלט את לבבינו. הלימוד, העיון, הלימוד האמוני, הלימוד העיוני בגמרא, הבקיאות, הזכירה, שאנחנו נהיה קשורים בזה, שזה, לא נוכל לוותר על זה. אני ראיתי שברשימה של אלה שהתכוננו לנסוע לכפר דרום, היו למעלה מ-100, 110, נדמה לי שראיתי שם ברשימה אולי יותר. אני רואה השבת, לא רואה אותם. לא יודע את הסיבה. חשוב להיות כאן לא פחות מאשר שם. אנחנו צריכים לדעת שבתקופה הזאת אנחנו חייבים להרבות בשקידת התורה. זה מוכרח להיות. ואם מישהו יצטרך, מי מאיתנו יצטרך, אנשים יצטרכו לפעמים קצת לפעול, אבל שקידת התורה אסור שבית המדרש לא יהיה שוקק אש של תורה. ומתוך כך, אחר כך אפשר לצאת, מיד לחזור, אבל אנחנו חייבים כל הזמן להמשיך את תורה של תורה, שזה שורש כל המאבק. כל המאבק שאנחנו נמצאים בו זה הדמותה של המדינה, הדמותו של העם. וריבוי התורה הוא הפתרון לתיקון הזה. אנחנו בעצמנו, מתוך כך זה מתפשט הלאה, וכל אחד שמרבה אורה של תורה, האורה זה מתפשט לכל המרחבים. מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה ששקולה כנגד כל התורה כולה. ויש כמה מצוות שחכמים אמרו שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. מצוות שבת שקולה כנגד כל התורה כולה. מצוות ציצית גם היא שקולה כנגד כל התורה כולה. כשאנחנו נתבונן בדבר, זה מצוות, שלושת המצוות הללו, אחת, המצווה הראשונה, מצוות יישוב ארץ ישראל, מצווה שקשורה במקום, מקום קדוש. מצוות שבת קשורה בזמן, ומצוות ציצית תפת את הגוף, בגופו של האדם, לא קשור עם זמן, עם מקום, עם האדם בעצמו. מצוות ציצית היא יוטפת את כל האדם, ויש רמח מצוות ושסה מצוות שהם כנגד רמח איברים ושסה גידים, וכל עבר ועבר בגוף יש לו את המצווה המיוחדת שלו. הזוהר עושה התאמה על מצווה אחת. הוא אומר שמצוות גיד הנשה, מבחינת ימים, חכמים אמרו לנו שני דברים. חכמים אמרו שכנגד רמח איברים ושסה גידים, ואמרו גם שכנגד שעשה ימות השנה. יש שעשה מצוות לא תעשה כנגד שעשה ימות השנה. ולכל יום כאילו יש איזה מצווה מסוימת. וגיד הנשה זה מצווה שהיא קשורה בתשעה באב. או תשעה באב קשור במצווה הזאת. הגיד הנשה שהוא זז ממקומו וממקום הירח הזה ששם הצליח לפגוע, איסב הצליח לפגוע בנו, זה אותו היום גם שאנחנו נפגענו בחורבן הבית. יש איזו התאמה לימים כנגד הזה, וכן לאיברים ולגידים כנגד כל מצווה ומצווה יש עבר מסוים. ומצווה ציצית היא כותפת את כל האיברים, רובו ככולו, שיהיה ראשו ורובו מתכסה, ורובו ככולו היא עוטפת את כולנו, וכאילו כוללת את כל האדם. זה מצווה כללית. היא מצווה ששקולה כנגד כל המצוות, מפני שהיא מזכירה לנו את כל המצוות. מפני שיש בה תחלת, ותחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, והתחלת מנתנסת, ומזכירה לנו, כמו שפעם אמרנו, כמו שכשאדם נוסע בכביש, ורואה אורות תחלת, אורות כחולים, של משטרה, אז הוא קצת מעט את המהירות ונוסע יותר בזהירות. למה? כי יש פה משטרה בדרך, יש מכונית של משטרה חונה, כל הנסיעה המשתנה של כל נוסעי הכביש. רואים מרחוק קורות, וזה התפקיד של הציצית, לראות את האור הזה, את הצבע הזה, ולשמר. ויכול להיות לעשות כדבר הזה. אבל לא דווקא צריכים להסביר את זה בצד השלילי, שזה עורק משטרתיים, כן, אם כי אנחנו מאוד מחבבים את המשטרה כמובן, אבל בכל זאת, לא רק בצד הזה שזה מפחיד, פחד לעבור עבירה מפני שמה נתפס ונקבל על זה עונש, אלא אפשר גם לראות את זה בצד החיובי. המצווה ציצית מרוממת אותנו למעלה, וממילא אנחנו מתרחקים ומסתלקים מכל האפשרות של איזה משיכה לאיסורים ולעבירות. כי האור של התחלת, שהוא מקשר אותנו עם כיסא הכבוד, הוא מרומם אותנו כל כך גבוה, וממילא כמובן, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, עושים את כל המצוות, וממילא לא תטורו אחרי לבבכם, הלב יהיה כל כך מלא במצוות השם שלא יהיה משיכה לדברים אחרים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זה עניינה של מצוות הציצית שהיא באה בסוף הפרשה. ושתי המצוות הקודמות שהזכרנו הן גם כן מצוות כלליות, מצוות ארץ ישראל, שכל המצוות עניינם להתקיים בארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל קשורה עם כל המצוות, כל מצווה שאתה עושה בעניינה להתקיים בארץ ישראל. מה שהם מקיימים מצוות בחוץ לארץ, כמו שאומר הרמב״ן, זה הציבי לך ציונים. כלומר, כל המצוות קשורות עם הארץ. המקום הקדוש הזה הוא גורם ממילא גם לקיום כל המצוות. כמו שאמרנו על התחלת, שהיא מזכירה ומרוממת ומקשרת אותנו, גם קדושת הארץ וגם קדושת הזמן. קדושת הזמן, אמנם שהיא אחת לשבוע, אבל בעצם היא מלמדת אותנו שיש קדושה בזמן. והשבת היא מפגישה אותנו עם משהו מעין עולם הבא, עם הבלתי גבולי, עם המציאות הכוללת שמתוכה מתפשטת המציאות המצומצמת של העולם הזה. והעולם הבא הוא יום שכולו שבת, העתיד לבוא זה שבת אחת ארוכה, ומהנצחיות מהשלמות של העתיד לבוא מתפשטת המציאות הזמנית החולפת, ובעצם נמצא שבעצם הקישור עם השבת הוא מקשר אותנו עם כלל השורש של הכל, וממילא הכל נובע מתוך השורש הזה. כל המצוות כולם יש בהם קישור לזמן, כי אנחנו חיים בזמן ובמקום, והזמן יש בו שורש של קדושה. זה קדושת השבת. ועל כן, שלושת המצוות האלה יש להם איזו בחינה כוללת, שזה מלכות שמיים כללית. אדם יכול לקבל לעצמו מלכות שמיים במוחו, שהמוח שלו יחשוב תמיד רק על מחשבות קדושות. אדם יכול לקבל עצמו מלכות שמיים בידיו, שהמעשים שהוא עושה תמיד יהיו לשם שמיים. וצריך לקבל מלכות שמיים על כל עבר ועבר, לא רק באופן כללי. שהידיים יהיו עושות את רצונו של ריבונו של עולם, יד ימין, יד שמאל, הרגליים תהיינה עושות את רצונו של ריבונו, לקבל על מלכות שמיים על הרגליים, על כל עבר ועבר, הלב, המוח, הדיבור, המחשבה, ההסתכלות, השמיעה, הריח, האכילה, הכל, כל דבר ודבר צריך לקבל עול מלכות שמיים מיוחד, שכל עבר ועבר ממליך את ריבונו של עולם עליו, וכל מעשה וכל חלק בגוף זה עול מלכות שמיים מפורטת. ויש עול מלכות שמיים כוללת, שמקבל מלכות שמיים כללית, כל כולי. אם אנחנו מניחים תפילין, אנחנו מניחים על היד, מניחים על הראש, כאילו דברים, מקומות מסוימים, מקבלים מלכות שמיים מסוימת. וקבלת עול מלכות שמיים כללית, כן? זה הבחינה, מבחינה הזאת התלית, היא מבטאת איזה מלכות שמיים כוללת כולנו, כל איברינו וכל כוחנו, אנחנו מקבלים את זה בכל האיברים, בכל הזמנים, במקום, במקום הקדוש, שממנו כמובן מתפשט הקיום לכל המקומות, קדושת המקום. טוב, אז אני רוצה שמה שאנחנו דיברנו היום יהיה מיושם למעשה. אנחנו מדברים כמה פעמים בפועל, יש הזדמנות מוצאי שבת ליישם את שקידת התורה. מחר התפילות כולם נמצאים בישיבה, לא יחסו עליכם באברהם אוהבים, לא תבואו שם, אני חושב, אולי כן, אני לא יודע, אבל בפועל אפילו אם יחסו בכל זאת, ולרומם את התפילה, לרומם את התורה, להיות אנשים אחרים, כדי שהתרומה שלנו תהיה תרומה גדולה לכל המהלך הכללי של עם ישראל בימים האלה.